שלום לכולם, אנחנו ממשיכים להתקדם בעבודת השם על פי תורת רבנו, צדוק הכהן הגדול מלובלין, ואנחנו סיימנו את אות סמך ב' בפעם האחרונה, ואנחנו מתקדמים היום לאות סמך ג', ואני בשאיפה שנתקדם היום, ואת השם כמה פסקאות. אז אנחנו מתחילים באות סמך ג', אני אקרא את כל הפסקה ואז ניכנס. הבנים דומים להם, כמו שאמרו בפסחים, יישא בת תלמיד חכם. שאם מת או גולה בניו תלמידי חכמים, ואילו אם הוא תלמיד חכם, אין בניו תלמידי חכמים, כמו שאמרו בנדרים, דף פ"א, ונאמר בן כסיל תוגת אמו, אבל לא כתוב שהוא תוגת אביו, זה לא אביו, וזהו בזכרים, אבל הנקבות דומות לאב, שזהו מעלת בת תלמיד חכם, כמו שאמרו בנידה, תלה כתוב בזכרים בנקבות, ונקבות בזכרים, ומכל מקום מצד הרגילות, הבת אצל אמה, היא דומה גם כן לאמה, מצד הרגל ולא מצד התולדה, כמו שאמרו בכתובות סמך ג', רחלה באתה רחלה, אז לה. לכך הנושא אישה יבדוק באחיה, ולעולם האבות ניכרים בבניהם, כי משהו וסתום במעמקי הלב של האבות, מתגלה לפעל בבנים, כמו שכתבתי מזה במקום אחר, לכך קיבלתי כי הבנים מעמקי לב האבות, או מעמקי לב האבות. טוב, אחרי שראינו באות סמך ב', בפסקה הקודמת ראינו, אתה יכול להסתכל באות סמך ב', שהתכונות הנפש, כלומר לא רק התכונות הגנטיות, הפיזיולוגיה, האנטומיה, אלא גם תכונות הנפש, הן עוברות במשפחה, מצד יעקב, מצד דוד, כן, מצד אהרון, מצד משה. אז פה עכשיו רבנו בא ואומר שזה לא רק מהבנים, אלא גם מהבנות. אז אני מתחיל, הבנים דומים להם. הם דומים לה גם גנטית, אבל גם נפשית מבחינת התכונות ומידות הנפש. כמו שאמרו בפסחים דף ממתת, של עולם התחלת אדם לעשות, יישא בת תלמיד חכם. למה? שאם הוא, אם מת, או גולה, ואז הוא לא יכול ללמד את הילדים שלו, עדיין בניו תלמידי חכמים, בגלל האמא שלהם, שהאמא שלהם היא בת תלמיד חכם. והבנים דומים למי? לאמא. נכון? והאמא למי דומה? לאבא. אז בעצם הם יהיו כמו הסבא שלהם. נכדים של תלמידי חכמים, הם יהיו תלמידי חכמים, לכאורה. ואילו אם הוא תלמיד חכם, אז אין מובטח לו, אף אחד שיבטיח לו שבניו תלמידי חכמים. כמו שאמרו בנדרים דף פ"א, וגם באות סמך ב' בסוף, לגבי משה רבנו, נכון? שמשה רבנו, אני מקריא מאות סמך ב' בפסקה האחרונה, ומשה רבנו עליו השלום זכה למעלת התורה וחוכמה, ולשם תלמיד חכם, ולא זכה לזרוע אחריו, בשונה מזרוע אחריו של אהרון, כן המשיכו אותו. ונאמר, בן כסיל, תוגת אמו, מדייק פה רבנו צדוק, בן כסיל תוגת אמו, אבל לא תוגת אביו. מה הכוונה שהוא לא אביו? כי התכונות עוברות דרך האם, והיא הייתה צריכה להחדיר בו יראת שמיים. ממילא אם הוא כסיל, אז זה עצב דווקא לה, כי זה עצב בגללה. לכן הוא אומר, תוגת אמו ולא תוגת אביו. ככה מדייק פה. וזהו בזכרים.
זה כבר אומר שזה לא בכך שזה יעבוד.
נכון.
זאת אומרת, כאן הוא דווקא מדבר, זה יש לצלב את הנבחר, כי הסוג של איזה, אוקיי, אז מובטח לו, כאן... הנה, זה תוגת
אימו,
יכול להיות שזה לא
יעבור. נכון, אין פה הבטחה, אבל מה שנקרא, אבל יש פה איזשהו דרך סלולה, שהיא יותר... ונאמר, בן כסיל תוגת אימו ולא אביו, וזהו בזכרים, אבל הנקבות דומות לאב, שזהו מעלת, כמו שאמרנו, בא תלמיד חכם, כמו שהוא בנידה דף למד א', תלה כתוב בזכרים, בנקבות, ונקבות בזכרים, כתוב שם בני לאה. מי זה בני לאה? כלומר, כל הבנים של לאה, ומה נאמר על דינה? נאמר שם דינה ביתו. כלומר, דווקא את הבנים, 12 בניה, 6 בנים של לאה, זה בני לאה, אבל דינה, נאמר, דינה ביתו, ולא דינה ביתה. אז הוא מפועל את הגמרא בנידה, שהזכרים תלויים בנקבות וכבות בזכרים. ומכל מקום, כלומר, כל זה, רק מה שדיברנו עכשיו, זה מצד התכונות הנפשיות, שבאות מירושה מההורים, אבל מצד השהות, הזמן שהבנות שוהות עם האם, אז הבת מקבלת ממנה, אבל זה לא בקניין פנימי, נפשי מידתי, אלא זה מתוך הרגל. זה נעשה לה כטבע שני, שטבע שני הוא רק טבע שני. הוא לא התולדה, הוא לא הגנטיקה. ולכן הוא אומר, מכל מקום, מצד הרגילות של הבת אצל אמה, היא דומה גם כן לאמה. אבל, שימו לב לחילוק פה, היא דומה לה מצד ההרגל, ולא מצד התולדה. וכמו שאומר בכתובות ס"ג, רחלה בתה, רחלה אב לה. על מי זה נאמר? נגיד זה דף יומי עוד כמה דפים. איזשהו חודש בערך, נכון? קצת יותר מחודש, נאמר שם על רחל, על, לא על רחל, סליחה, על ביתו של רבי עקיבא. שמי היה אבא שלה? רבי עקיבא. ביתו של רבי עקיבא. ומי הייתה אמא שלה? רחל, ביתו של קהל בפרגוע. ומי התחתנה ביתו של רבי עקיבא? כתוב שם בכתובת דף ג' עם בן עזאי, שחשקה נפשו בתורה בסוף. נכון? אז אמרו, רחלה בתר רחלה. כלומר, הבת של רחל, בת קהל בפרגוע, הבת של רחל היא כמו אמא שלה, כמו שאמא שלה עזבה הכל והלכה אחרי התורה, השקירה הכל שבעלה ילמד 24 שנים רצוף, לא 12 ו-12 ו-24 שנים רצוף, אז ככה גם הבת שלה למדה מאמא שלה והתחתנה עם בן עזאי שחשקה נפשו בתורה ועזב הכל בשביל התורה. אז אמרו, רחלה בתר רחלה, כלומר שמצד ההרגל אז גם הבת היא דומה לאמא. לכך, אז מה למה יצא המסקנה? הנושא אישה יבדוק באחיה. למה? כי הם, האחים, הם יורשים את התכונות שלהם. ואז הוא יודע, אלה תכונות הבת קיבלה מאמא שלה מצד הרגילות, לא מצד התולדה. כלומר, מה שהאחים מקבלים מהם גנטית נפשית, היא מקבלת מצד ההרגל. ולעולם האבות ניכרים בבניהם, כי מה שהוא סתום במעמקי הלב של האבות, מתגלה לפועל בבנים, כמו שכתבתי במקום אחר, זה בתקנת השבים עוד ו, לא נקרא את זה כרגע, וכך קיבלתי, תמיד שרבן אומר קיבלתי או שמעתי, ומקובלנו שזה מימי השילוח, מאיש ביצר הקדוש. וכך קיבלתי כי הבנים, כלומר הם מבררים, הם מגלים את המעמקי לב האבות. אם אמר מוסגן, אני צריך פה הרבה הרבה עדינות, כי לפעמים הורים הם מנסים להגשים את עצמם דרך הילדים. אבא חבר בתשובה בגיל מבוגר, גילה את עצמו, או שהוא גדל בבית דתי, אבל כל התיכון וההסדר הוא זרק, רק בגיל 30 או 30 הוא נתפס יותר לתורה ומצוות, אז עכשיו מה חשוב לו? שהבן שלו יהיה גדולדו, שלא יהיה כמוהו, שלא יחמיץ את הילדות, אז כבר בכיתה א' שיוכלו לתלמוד תורה וללמוד עד הלילה, וזה לא מתאים לילד, הילד היפראקטיבי. הוא מעמיס עליו, כי מנסים להגשים את עצמם דרך הילדים, צריך להיזהר מזה. כי הבנים מגלים מעמקי הלב ומבררים את זה, אז צריך בעדינות. אני סיכמתי לעצמי את הכותרת של הפסקה, ירושה, הרגל וגילוי ההורים בתכונות הילדים. אני חוזר, ירושה, הרגל וגילוי ההורים בתכונות הילדים. עכשיו...
זה פסקה שהיא כולה ניתוח...
אתה שואל פה מה...
אין
נמשל. מה יעשה בעבודת השם?
כן,
נכון?
באמת.
עכשיו, הפסקה הבאה, הפסקה סמכדלת, צריך עיון מה ההקשר שלה. בדרך כלל אנחנו אומרים תמיד, אני משתדל לחפש ולחשוב מה הקשר בין הפסקה שאנחנו קוראים לבין הפסקה הקודמת, או השתי פסקאות הקודמות, או המהלך, כן? אמנם, רב צדוק זה לא... לכאורה זה לא טניה, שכל פרק הוא ממש, זה ודאי לא, אבל זה גם ודאי לא ליקוטי מוהר"ן, שכל תורה היא אקראית, ואין בכך רצף ביניהם. הרב מלמד בהקדמה פה, בהר ברכה, אז הוא כותב שהוא חשבתי לנכון לחלק ספר לנושאים מרכזיים, כדי, וגם כדי להראות שיש בספר קו וסדר עלייה של הצדיק בעבודתו. כן, זה צדקת הצדיק. מהתחילת השעה, תחילת ברכות, אנחנו עכשיו בחטיבה השנייה, חלק שני, שעוסק בהדרכות בעבודת השם, אחרי זה יש תיקון הברית, בחירה בעבודה, תורה, באווירה, דמיונות וכולי וכולי, עד חשק והרצון ועוד. ופה בפסקה סמך דלת אני לא יודע מה הקשר לפסקאות הקודמות, זה ודאי, ודאי וודאי מתכתב עם פסקה למתת. פסקה למתת זה בעמוד 14 והר ברכה, שם הפסקה מתחילה, פעמים נדמה לאדם שיש לו סייעתא דשמיא, לדבר שהוא עושה. אל לסמוך על זה למה שדבר טוב הוא. דלולי כן, לא היה קשב בחור עזרו, שרק הבא להתאר, מסעין אותו וכו' וכו'. כן, זה מכל מקום, פעמים יש זה לניסיון סיוע וכיוצא. אוקיי? לפעמים סיוע אותו בגלל הניסיון. זה פסקה למתת, ופה באמת פסקה סמך דלת קצת מתכתבת עם זה. בואו נתחיל אותה בפנים. אני אקרא את כולה, ואז אני אסביר, כי היא לא ארוכה מדי. פעמים שרואה בבירור, שהשם יתברך מסייעו ומסכים עם מעשיו. עם כל זה אינו ראיה, כי מעשיו ישרים באמת. ועל זה נאמר, מדריכך בדרך תלך, ודרשו רזל, במכות דוד עמוד ב', בדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו. ואמר בדרך, ורצונו לומר בספר משלי, דרך התורה, כמו שכתבתי לי, באות ממחת. כי אין השם יתברך מסייע, אלא כשהוא על פי דעתו הולך בדרך התורה. מה שלמדו מבלעם, גם לפי דעתו של בלעם, כפיסית רדילי, היה דרך זה ישר לו, כפי משהו שהוא מובן. הלא תראה באליהו שאמרו זל בסנדרין, שהיה קשה לפניו התברך עצירת הגשמים, ואף על פי כן אמר לו לאליהו, הולך ונסתרת וגומר. ועזרו להסתתר מפני אחיו בדרך נס, ואילו היה אחיו מוצאו, היה מכריחו לבטל, כמו שהיה אחר כך, וכמו שעשה יהורם לאלישה. ועל זה נאמר, לא בשמיים מי, ואף על פי שעזרו לרבי אליעזר בדרך נס להראות שהדין עמו, לא סמכו על זה. כן, בתנורו של אחנאי במציע דף נ"ט עמוד ב', שחשבו שהוא מפני שהוא רוצה ללך בדרך הזה, וזה הייתה גם כן התלוננות בני ישראל, אתם ממיתם את עם השם, בכוח ועדתו. אף על פי שראו הפלגת הנס בעבדם, בעובדם, מכל מקום חשבו על זה, כי לא בשמיים מי, ואין לסמוך על זה שהדין עם משה ואהרון נגד כוח ועדתו, רק אתם רציתם ללך בדרך הזה, וזכותכם גדול, וכך עמיתם בגומר. טוב, בוא נצלול פנימה. פסקה ס"ד. פעמים שרואה בבירור שהשם יתברך מסייעו ומסכים עם מעשיו. נראה לו שהשם מסכים איתו. הראיה שהוא מצליח. אם כל זה אינו ראיה כי מעשיו ישרים באמת, אבל יכול להיות זה שהוא מצליח ושהוא מרגיש שהשם עוזר לו, זה לא ראיה שבאמת השם מסכים איתו. ועל זה נאמר, מדריכך בדרך תלך. את רשו חז"ל, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אז הגמרא במכות אומרת, מביא החכם איפה? מהתורה, מהנביאים ומהכתובים. בדרך שאדם רוצה ללך מוליך בם, מוליכים אותו. מן התורה, מה הדוגמה? עם בלעם, נכון? השם אמר לבלעם, לא תלך עמהם, וכתיב, ויבוא אלוהים אל בלעם, ויאמר לו, קום לך איתם, נכון? מהנביאים, אז קראת הפסוק, מדריכך בדרך תלך, ומן הכתובים, כתוב במשלי פרק ג', אם ללצים הוא יליץ, ולענבים ייתן חן. כן, ללצים זה ככה, לענבים ככה, כל אחד יעשה כמו שהוא רוצה, כמו שהאדם רוצה. זה מעניין, תסתכלו באות ריש ממתת, אוקיי? זה בעמוד 167. בוא נראה שם איך רבנו, אני אגיד אורי, אנחנו משתדל, אני משתדל, לא, בגלל שזה פסקאות כל אחד בפני עצמה, אפשר לדבר פה מה שרוצים. אני משתדל מה שנקרא לפרש את הפסקאות בעיקר, על פי מה? על פי המקורות ועל פי רב צדוק עצמו. אחרת אפשר להפליג מפה לכל מיני אינטואיציות ואקטואליות שאני פחות רוצה לגעת בהם כרגע. לא במסגרת הזו. אברש ממתת, כן? עמוד 167. החשק יש לו כוח לפעול אותו דבר שהוא משתוקק לו הרבה, אפילו רע. כעניין בדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו. מצד הרצון שלו פועל אפילו כל חמדת עולם הזה, אם לא יהיה דבר מעכב שבמשפט אין מגיע לו זה, ממונים ממנו השם. לולא זה על ידי החשק, היה משיג כל מה שחושק. כן, מה צריך? אם אדם רוצה משהו, יקבל את זה. גם אם זה משהו שהוא, עושר שמור לבעליו, לרעתו. אם זה מלכות דבש, לא פשוט הפסקה הזו. ולכן בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו, זה בעיה. כי הקדוש ברוך הוא יודע שעכשיו לאן הוא הולך, הוא רץ לעבר מה? לעבר התהום. אתה רוצה, תלך. זה גמרא לא פשוטה. הייתי מצפה, טוב, אדם רוצה לעשות תשובה, להתקדש, אז עוזרים לו, בסדר, אבל בדרך שאדם רוצה ללכת, לא, תעצור אותו, הוא בא לחלל שבת, הוא בפעם ראשונה מוריד כיפה, לוקח את אותו של ההורים, בא להתניע, לא, שלא יניע, שהמעונו יקלקר. בדרך שהאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. ואמר בדרך, אז הוא אומר פה שתמיד שמילה דרך במשלי זה דרך התורה. נצלום על ספר משלי, דרך התורה, כמו שאתה לראות אותו במחץ. כי אין השם יתברך מסייע, אלא כשהוא על פי דעתו הולך בדרך התורה. כלומר, זה לא הדוגמה הטובה של האדם שמחלל שבת, זה לא דוגמה טובה. אלא מהדג עצמו הוא מסייע, רק כשהבן אדם עצמו חושב שמה שהוא עושה עכשיו זה בדרך התורה. הוא חושב עכשיו שהכי חשוב, זה דרך פוליטיקה, זה לא לרוץ ביחד שתי מפלגות, אלא להתפלג. אבל זה לא חלילה אגו. מה פתאום? הוא חושב שזה מה שנכון, שזה רצון השם, שזה הכי טוב לאומה יותר נשגבה. לכללות האומה בשלמותה וטהרתה, נכון? אז זה מה שאתה רוצה, זה שם יעזור לך. אבל כל עוד הוא חושב שהדרך שהוא הולך בה זה דרך התורה, ולא חלילה דרך נגד התורה. אז עכשיו, אבל מה הקושייה? ומה שלמדו מבלעם, הרי לכאורה זה סותר. סותר את הכלל, כי ודאי שבלעם לא רצה לך בדרך התורה, נכון? בלעם הוא לא בדיוק מה שנקרא מסיתרא דקדושה. אז הוא אומר פה כי בעצם אין פה סתירה, כי לפי בלעם, גם לפי דעתו של בלעם, כפי סיתרא דילי היה דרך זה ישר לכפי משהו מובן. הרי מי זה בלעם? בלעם ידע שהוא מרכבה של הסיתרא, הוא מהשורש הרע של המציאות. ומה השליחות שלו? לקלל! זה תפקיד של הסיתרא אחר, להפריע, להזיק. אז הוא, למה הוא רצה ללכת? כן, בדיוק, אומר הרב צדוק. אז אתה אומר, מה, אז למה השם עזר לבלעם? ודאי הוא עזר לבלעם, כי בלעם חשב שזה דרך התורה. שזה רצון השם, שהוא יממש את הסיתרא אחר, את הצד הלא טוב במציאות. ולכן השם הוליך אותו בדרך שהוא רצה ללכת. אבל שזה לא דרך התורה, בגלל שבלעם עצמו חשב שזה דרך התורה, שזה רצון השם. ועכשיו הוכחה לכך שבעצם השם מתנהג עם האדם כמו שהוא, כמו שהאדם רוצה, כי זה נראה בעיניו ישר, אף פי שזה לא בהכרח לסביעות רצונו של הקדוש ברוך הוא. מאליהו, הלא תראה באליהו הנביא, שאמרו זה בסנהדרין, כן? איך אומר? חי השם יהיה טל ומטר, נכון? שהיה קשה לפני המתברך, עצירת השם. הקדוש ברוך הוא לא רצה שיהיה בצורת. אבל, ואף על פי כן מה השם עשה, אמר לאליהו, אמר לו אליהו, לך ונשתרת. ועזרו לי, סתר מפני האב, ודרך נס. למה השם עזר לו? הרי אם הוא לא היה עוזר לו, אז אחיו היה מוצא אותו, והיה מכריח אותו להוריד גשמים, כמו שהיה בהמשך. ואילו היה אחיו מוצאו, היה מכריחו לבטא כמו שהיה אחר כך. אז זה ראיה השמה, שאף על פי שהשם לא מסכים עם אליהו, אבל בגלל שאליהו הולך בדרך התורה והוא חושב שזה רצון השם, אז הוא עוזר לו. וכמו שעשה יהורם לאלישע, כן, שהוא ביקש ממנו להתפלל למים, בכל אופן, למרות שהשם לא רוצה בעצירת הגשם, הוא מסייע לאליהו בכל מקרה. ועל זה נאמר, איפה זה נאמר? כלומר, הוכחה נוספת לכך שהשם מסייע בדבר, אז זה לא אומר, זה לא הוכחה שהשם מסכים עם הדבר. וזה ממעשה שתנורו של הכנאי. שלמרות שעשו ניסים לרבי אליעזר, שלכאורה זה בא להגיד שהוא צודק, אבל כמו מי הלכה בסוף? הלכה כמו רבנן, כמו חכמים. כן? ועל זה נאמר לא בשמיים מי. ואף על פי שעזרו מהשמיים לרבי אליעזר בדרך נס להראות שהדין עמו, לא סמכו על זה. שחשבו שהוא מפני שהוא רוצה ללך בדרך הזה. וזה הייתה גם כן התלוננות בני ישראל. אתם המיתם את עם השם לגבי כוח ועדתו. כלומר, אף על פי שראו הפלגת הנס בעבדם, מכל מקום חשבו על זה כי לא בשמיים מי. ואין לסמוך על זה. זאת אומרת, זה שכוח ועדתו מתו וכו', זה לא אומר שהם טעו. וזה לא אומר שהדין עם משה ואהרון נגד כוח ועדתו. רק אתם רציתם, אתם חשבתם, משה ואהרון, שזה הדרך לעבוד את השם. אז בגלל זה השם עזר לכם והרג אותם. אבל זה לא אומר שכוח טועה, זה לא אומר שאתם צדקים. רק אתם רציתם ללך בדרך זה, וזכותכם גדול, ולכך עמיתם את עם השם וגומר. ועד כאן פסקה סמך דלת, אני קראתי לה, סייעתא דשמיא אינה בהכרח הסכמה אלוקית. או סייעתא דשמיא אינה בהכרח הסכומה אלוקית, בשפה המקצועית. בסדר? אבל דיברנו על שסייעתא דשמיא אינה בהכרח הסכמה אלוקית, ובזה בעצם סיימנו את פסקה סמך דלת, ואנחנו מתחילים בעזרת השם את פסקה סמך ה', ואנחנו נעשה השתדלות ונספיק גם את סמך ו', בעזרת השם. כן.
למה זה
פעמים נדמה לאדם שלא סייעתא דשמיא, אלא דבר שהוא עושה. אני סמוך על זה, למרות דבר טוב. אתה אומר, אין הכי נמי. אני חושב שיש פה בחינה קצת ברוח הזמנים של שלושת השבועות, הגדות החורבן, שבתחילת בדרשת הפסוק רבי יוחנן, אמר בכלל דורש, אשרי אדם, מפחד תמיד. אל תעוף על עצמך. אל תעוף על עצמך. אל תעוף על עצמך. לא, זה רצון השם. פעם דנתי עם איזשהו מישהו, אמר לי, אני אגיד לך מה השם רוצה. מה השם רוצה ממך. מה השם רוצה ממני. רמז, מה שהוא רוצה ממני גם. איך, כן? במקרה. כן? תמיד, זה לא אני רוצה, זה רצון השם. אמא, אני לא רציתי את זה. לא, אבל זה רצון השם. איך זה רצון השם? כי אתה רוצה את זה גם, אז בוודאי שזה רצון השם. אתם מבינים? אל תהיה בתורה. עכשיו, זה לא בא לרפות את ידינו. זה לא בא להוציא את הרוח מהמפרשים או את האוויר מהגלגלים, שזה אותה מטאפורה בעצם. אוקיי? מה זה בא? זה בא להגיד, אל תעוף על עצמך. אל תהיה כוח בטוח בעצמך. עכשיו, אני חושב שזה קצת... בעיניי השיעור הכי חשוב בסדרה שלנו זה השיעור המבוא. על דמותו של רב צדוק. אוקיי? נמצא ביוטיוב, אפשר לשמוע. איפה רבי צדוק כותב את הספר הזה? באיזה שלב בחיים שלו? לא, זה עוד לא שלב השתיקה, והשנה הראשונה שלו כחסיד. בתף ריש חט, שנה אחרי שקראת איש ביצר הקדוש. עכשיו, עד עכשיו, עד לפני שנה, רבי צדוק היה בטוח בשיטתו, בדעתו, הוא גירש את אשתו, הוא היה בטוח מה הדרך, והיה בטוח עוד יותר מה לא הדרך. לא של קטח סידים, אלא זה נכון, אלא עיון, לומדס. ופתאום, בגיל לא מבוגר מטה, וגם לא צעיר, בגיל 24, כל העולם שלו משתנה. כל עבדת השם שלו, כל התפיסה, אחרי זה גם מגיע להשתיקה של 34 שנים. מתפשין י' ד' לתפשין ממחץ, עד שרב לייבלה, אגר, זכותו לגמרינו, חברו ורבו נפטר. אבל אני חושב שרב צדוק, שנקרא, חי את הנקודה הזאת. בטח בפסקה למתה, בטח בפסקה הזו. כי הרי ודאי אחרי זה שהוא היה אומר, הוא פעם נפגש עם הרוג הצובר. עכשיו, הרוג הצובר עצמו היה חסיד חבד. בשנת השתיקה נפגשו. הוא רצה שתדברו בלומדס וכו', ואמר לה, הם על זה מיותר, חבל על הזמן. אוקיי? אז אמר לה, אבל זה העיקר, מה מצאת לעצמך? עכשיו, זה היה הרוג הצובר, גדול המעיינים שהוא גם היה חסיד חבד. מה מצאת לעצמך להיות חסיד? אז הוא אמר, כי הבנתי שאי אפשר להגיע לעמיתה של תורה, בלי תורת הבעל שם טוב. כלומר, אתה רוצה באמת ללמוד גמורה, להביא את הסברה, את התורה, את הקצויס והנתיבות, אוקיי? את השם שמעת איתה וכולי, שמעי שזה. אז כל זה, מתי? רק שאתה, יש לך אחיזה בתורת הבעל שם טוב, אחרת, שחרר. אז בעיניי הפסקה זה פסקה שבאמת רב צדוק היא בערה בו. היא בערה בו. והחוכמה זה שאדם יודע להשתנות ולהגיד, כן, אמר לי פעם תלמיד בישיבה, הוא הרבה שנים לא בישיבה, אבל מלמד הרבה בארץ, ואמר, אני, ששואלים אותי, אני בהלכה מתייעץ עם הרב הזה וזה, אחד מצוות הרמים, ואני לא מתייעץ עם הרב ראם. אמרתי לו, למה לא עם הרב ראם? הוא אומר לי, קרה ואומר לך ככה, פתאום אחרי 10 שנים ביוטיוב, מה שאמרתי לפני 10 שנים, תשרפו את זה, תזרקו את זה, לא זה. אבל הוא אמר לי ככה, גם עוד 500 שנה נגיד אותו דבר. אז אני אתן לי אותו, מה שנקרא, עזוב, על זה. אני לא מסכים איתו. אני חושב שזה היופי, לדעת להשתנות ולהתקדם, ולא תקופ פעם אותו דבר. כן, אחד הפוליטיקאים אמר, מה, אני הייתה זה? הוא אומר לו, אני לא השתניתי, המציאות השתנתה. מה הבעיה להגיד? המציאות השתנתה, ולכן גם אני השתניתי, מה הבעיה להגיד? לא מבין מה הבעיה. אבל בעיניי זה פסקה מאוד יסודית. להיות קשוב, להיות רגיש, קשוב לא רק לעצמי, למה השם רוצה. וזה שהוא עוזר לי, כן, הזוהר קורא לזה מלך עלוב. קדוש ברוך הוא מלך עלוב, ששומע אלבונו ומחריש, מלך אסור ברעתים. כן, זה לא פשוט. הספרי, מחילתא דרבי ישמעאל, בשלח, על מי כמוך באלים השם, אמר רבי ישמעאל, מה אומר? לא רבי ישמעאל, לא חבר. מי כמוך באלים השם, דורש את הספרי, המחילתא, מי כמוך באילמים השם. שומע בזיונו, אלבונו ושותק. לא מי כמוך באלים השם, מי כמוך באילמים. שמעתי את הרב בני, מרן ראש הישיבה, בכמה הספדים. שלבים קשים בישיבה. אני מי כמוך באילמים השם. טוב, יאללה, פסקה סמכי. פסקה סמכי, פסקה פסקתית ביותר, אני אקרא וישר אסביר כי פסקה ארוכה. טוב. האדם צריך למסור נפשו השם. קודם כל, מה הרקע? אז אחרי שראינו בעוד סמך ד' את העניין של קורח ועדתו, אז עכשיו בפסקה סמכי, זה ממש פסקה לפרשת קורח, יש לה גם מקביעות מפרי צדיק, ועכשיו הוא מביא את פרשת קורח ואת היסוד הגדול בעבודת השם, שנלמד לנו מהעניין הזה. האדם צריך למסור נפשו להשם יתברך. אז תגידו, ואיך יעשה את זה? אלא אדם צריך לחשוב שאם אינו כרצון השם יתברך, אז מוסכם אצלו, אצל האדם, ללך מן העולם. הוא לא אומר מסירות איפה שתקפצו על הרימון. הוא אומר שאדם יקבל החלטה וירצה בזה, כן? ויסכים בדעתו שאם נגזר עליו לחיות או על פי רצון השם, או לעשות משהו לא על פי רצון השם, אז הוא לא רוצה לחיות. אז טוב מותו מחייו. את?
שאם
אינו קרצונו,
הוא מוכן לעשות מה
שהוא יעשה. נכון. בואו נראה את זה בהמשך. כדרך שאמר בתהילים, כן, פסוק שם אומר בתהילים, הוא ראה עם דרך אוסף בי. חוקרי אני אל ודע לבבי, נכון, פסוק כאן, חוקרי אני אל ודע לבבי, נכון ככה הפסוק אומר כמדומני? אם אני זוכר נכון, חוקרי אני אל ודע לבבי, הנה כן, חוקרי אני אל ודע לבבי, בחנן יהודה שרפאי, הוא ראה עם דרך את עוצב, דרך עוצב בי. הוא נכני בדרך עולם. כן, דרך עולם, אומר הרד"ק, זה הדרך שאדם כאילו מת. בדרך שקרה בית מועד לכל חי. כן, בדרך כל הארץ. אז איך הוא מסביר את זה? כן, איך אומר? חוקרי ניאל ודע לבבי בחנת השרפאי, הוא ראה עם דרך עוצב בי, אם אתה רואה שאני יש לי את דרך של עצבות, אז הוא נכני בדרך עולם, אז כשיהיה מוות. וכעניין שאמר יונה, טוב מותי מחיי. למה יונה מתה מותי מחיי? זה לא פרעון והטילו ניל הים בפרק א', נכון? זוכרים שיעורים באלול לספר יונה? מה אומר? טוב מותי מחיי בפרק ד'. כלומר, זה כבר אחרי שאנשי ננבי חזרו בתשובה. אז יונה חושב שזה ננבי חזרו בתשובה, זה יקטרג על עם ישראל, ואז ממילא נצמח באמצעות יונה, בגללו, מה קורה? יהיה קטרוג, יהיה קלקול נגד רצון השם יתברך, כי השם יתברך לא רוצה שהם יחזרו בתשובה, לפי דעתו. הוא לא רוצה שיהיה קטרוג על עם ישראל. לכן ברגע שהוא רואה שהוא בעצם, מה עשה? הוא הביא למצב שהם חזרו בתשובה, אז הוא בעצם פעל לא כרצון השם. ואם זה לא כרצון השם, אז הוא לא רוצה לחיות. לכן הוא אומר, טוב מותי מחיי. וזה עניין נפילת אפיים אחר כל תפילה. צריך לדעת על פי שאר הכוונות, האריז"ל הקדוש, נער שלום, הרש"ש הקדוש, הפים המקובלים, שיא התפילה זה לא שמע ישראל ולא עמידה, שיא התפילה זה שיאים שלום, זה ייחוד, ושיא השיאים זה נפילת אפיים דווקא. שיאים שלום זה הייחוד, נפילת אפיים זה המשך הירוד, אבל מכוח האצילות יורדים לעשייה לברר את כל המקומות שפגמנו, תחנו, כל מה שנפלנו בעקבות האשמנו, בגדנו, גזנו, כל הנפילות, כל הפגמים, ועד, וזה בכל פועל יוצא של הדבקות, של התפילה, אף יש לי דבקות מתוך איכות בשים שלום, אז אני יכול לרדת אותה לברר. כמו שאם רוצה לברר משהו עם מישהי בקשר או דברים כאלה, אני מחכה שיהיה מצב יותר טוב, שיהיה מצב שאנחנו במקום האצילי, מהשים שלום, ורק אז אני, אם נתחיל את אחת התפילה, יאללה, אשמנו, בגדנו, גזלנו, איך נגיע לברוך שאמר? להתייאש, נכון? איך נגיע לאשרי, ללויה, ללו? מה פתאום? רק אחרי שים שלום, הגענו לטוב שבטוב, דבקות אלוקית, אצילות, אני עם השם יתברך, עכשיו מתוך, כן? יש מגרות שאני לא פותח, עד שיוסיף ביור, אומר אביתר, נכון? אביתר הבנאי, אביתר גימטריה, אנחנו יודעים, למדנו. אתה יודע, אורי, כמה זה אביתר בגימטריה? גימטריה תרייג, תבדוק, פשט, נכון? אז לכן אומר, נפילת אפיים זה אחרי התפילה. אחרי שהגעתי לשיא הדבקות, רק אז אני יורד ואומר, אליך השם נפשי אשא. על פי דעת האריז"ל, כן? נפשי עשה, אני מוסר את הנפש אליך. מסירו את הנפש על קידוש השם, ואם זה לא לרצונך, אז לא רוצה, אז לא רוצה לחיות. אז טוב אותי מחיי. ואית בזוהר יש פרשת קורח, כי נפילת אפיים ומסירת עצמו למיטה. וגם בפשוט ירמוז לזה, כן? ברגע שאדם מופיע על פניו, אז הוא מגלה מה שנקרא, אז הוא מקבל על עצמו שהוא הולך למות, הוא לא מתגונן. שרפו לו את הראש, הוא נופל אפיים, כן? ומשה ואהרון נפלו על פניהם שתי פעמים. נכון? כתוב, ויפלו על פניהם, ויפלו על פניהם, ויאמרו, אלה ארוחות, לאכול בשר, האיש אחד יחגוג את הקצוף, וגם כתוב אחר כך, הרומו מתוך העדה הזאת, ואכלו אותם כרגע, ויפלו על פניהם. אז פעמיים הם נפלו על פני משה ואהרון. מה הטעם? לכך מה הסיבה? למה? כי 250 איש חטאו בנפשותם. ורבותינו זכרונם לברכה אמרו, קורח שפיקח היה, מה רע לשטות זו? והנה גם ה-250 איש, לא שותים היו. כמו שאמרו זל, שלוש עשרה מדרגות, מי הם? מי הם עם קורח? אליצור בן שדעור. זה אנשים גדולים, זה הנשיאים. לא פשוט. כמו שאמרו זל, שהיו ראשי עשרה מדרגות, אמרו זל, שהיו בכללם 12 הנשיאים. 12 הנשיאים! קריאי העדה, קרואי העדה, נשיאי קרם, שי שם. וכן מורה לשון הכתוב, אתם עמיתם את עם השם, והם רק יחידים בקראום עם השם. אז מי הם הרגו? 250 איש, אבל זה כל העם השם. לא, זה עם השם, למה? כי הם שקולים כנגד עם. לפי ששקולים כנגד כל העם. ואז הם האמינו למשה, כאילו 250, נשיא העדה, האמינו למשה רבנו אבשלום שיכול להנישם. כלומר, ואם כן, צריך להבין מדוע בכל זאת הם בחרו להסתכן. הרי הם ידעו שמשה יכול להניש אותם. אז למה בכל זאת הם בחרו להסתכן? אבל הם חטאו בנפשותם. קניין שאמרו בנזיר חטא על הנפש, כן, שצייר את עצמו, מאשר חטא על הנפש. פירוש מתחייב בנפשו. והיינו שידעו כי לעתיד לא ילמדו איש את רעהו. כן, מעלה הרצויה, כן? מעלה הרצויה, מעלה הרצויה את השם, כמיים להם יחסים. שכל, סליחה, לא ילמדו איש את רעהו, ויהיה מדרגה זו שכל העדה כולם קדושים. כלומר, לעתיד אבוא כל עם ישראל יהיו קדושים. וחשבו שכבר הגיע לכך, שהגיעו למדרגה הזאת, לשלב הזה בהיררכיה, בהיסטוריה. אבל הטעות שלהם נבעה מכך, כי באמת לולי שגרם החטא, שזה חטא העגל, היו על מדרגת לעתיד. אם הם לא היו חוטאים בעגל, אז עכשיו, בפרשת קורח, הם היו במדרגה שכל ידע כולם קדושים. כמו שאמרו זכרם לברכה, כן, בגמרא, בעבודה זרה. דפי, אני אמרתי אלוקים אתם, ובני העליון כולכם, ואז הם חטאו בעגל, מה המשך? אכן כי האדם תמותון. לא, מה לעשות? נפלתם. כמו שאמרו זל, ומרוב השתקקותם לזה, כמו להגיע, מרוב ההשתקקות של הנשיאים, לזכות, לראות, לממש את בחינת כל העדה, כולם קדושים, עד שנתרצו באמת, שאם באמת אינה במדרגה הזו, כלומר לדעת את השם באמת, כמו לעתיד לבוא, אז טוב מותם מחיים, ומוסכמים למות באמת. ולכן הם הסכימו באמת ללכת לרולטה הרוסית, לקטורת עם משה, שברור שאחד ימות, ואחד ואפס, נכון? שתי נקירות, אחד עם קליה, אחד בלי קליה. נכון? בטוח שמישהו יתוקר יוציא קליה, ברור שמישהו ימות. אבל הם מוכנים, בפרי צדק הוא מסביר את זה בצורה מאוד יפה. ועל זה מרמז המדרש רבה, הכי טיפשים היו, אלא הם חטאו בנפשותם, היינו שהיו סבורים ומקובלים על עצמם במסירות נפשם, כאשר התברר על ידי הקטורת שעל כל אלה עודן הנפשם לא מתוארת בשלמות, אם כן, לאחים בעולם הזה. זאת אומרת, בסדר, הם בטוחים, או שאנחנו צודקים ונצליח, או שאנחנו טועים, ואז מה זה אומר? שלא יהיו לנו פסקת השלמות, אז למה לחיות? ופה זה נקודה שצריך מאוד מאוד להיזהר מהקליפה הזו של או סיירת או ניירת, כן? שאו שאני מושלם או שלא, ולכן מה אומר פה, כן, או שזה על פי השם, ואם לא על פי השם אני רוצה למות. למה לי חיים? אז הוא אומר, וזהו קורח שפיקח היה. כלומר, מה זה קורח שפיקח היה? לא כתוב חכם, אלא פירוש פיקח בכל מקום, זה מה זה ברתנו את חכם לברכה, פיקח זה ערום. מה זה ערום בעברית? ערמומי. כמו היא פיקח רבה וכולי, כן, שם בכתובות דף פי חטא, אם הבעל פיקח וערמומי, אז הוא יוכל להוציא, לחייב את האישה, להישבע, גם מדאורייתא. אפשר לבטא שם הרמ"ח, שלא נספר כל הפרטים. זה בדיוק הנקודה. מה הנקודה של קורח? שטעם, קורח עצמו, קורח טעם מאת הדעת טוב ורע. ואין כאן מקום להאריך, במקום אחר בעצם. רבי צדוק מאריך בנושא הזה, בכל צו מנחה חלק ב', שם בעצם הוא מבאר שעץ הדעת טוב ורע זה גורם להתחכם בידיעת הייחוד העליון כאילו אין יותר בחירה. וכשאדם חושב שהוא כבר הגיע לייחוד העליון וכבר אין בחירה ואז הוא למעלה מהכל, אז הוא לא יכול ליפול. וזה החטא בעצם של קורח, זה הטעות של קורח. ולכך אף על פי שנקראו חוטאים בשביל זה בנפשותם, מכל מקום מעלה גדולה הוא. ולכן זכו שהמחטות שלהם נעשו ציפוי למזבח. כלומר, מאחר והקבלה של אנשי העדה, תחת 50 איש, הייתה קבלה לשם שמיים, והשם הוליך אותם בדרך שהם רצו ללכת, אז מאחר, אבל השורש הם היה לשם שמיים, וזה המגמה והתנועה שם, כשהם טעו, לכן עשו מהמחתות שלהם ציפוי וריקוע למזבח. טוב, כי יקריבום לפני השם ויקדשו. מה זה, מי זה ויקדשו? אז אפשר להגיד, ויקדשו הן המחבטות, אבל גם היא, גם לפי העדה. ולכן נאמר למשה ואהרון, יבדלו. וגומר, וכן כך נאמר, הרומו, כלומר, שני הפעמיים של נפיית הפעמים. ויקשה הרמב"ן, מדוע נצרכנו, או מדוע משה ואהרון נצרכו להיבדל, מה המסורה? וכי אין ביד השם להטילם, והם תוך העזרה. אבל מי שהם היו בדבר זה גדולים, כלומר גדולים יותר ממשה ואהרון, בעניין מסירות הנפש, כלומר בעניין ההסכמה של נמות, אם זה נגד רצון השם, לכך הוא צריכו להיבדל לבעל ללקוי מהם. הרי משה ואהרון לא רצו למות. הם לא אמרו את הרולטה, זה לא רעיון שלהם, נכון? בהקשר הזה, והם הסכימו. ולכן הוא אומר, לכך הוא צריכו משה ואהרון להיבדל לבעל ללקוי מהם. ולכך תכף למאמר ייבדלו וירומו, הרגישו בזה ויפלו על פניהם, ואמרו בזוהר, דמסרו גרמיו למיטה, כלומר רצו לעשות בזה כמעשיהם, כן, של 250 נשיאי העדה שמתו על קידוש השם. אז אני סיכמתי את הפסקה, מסירות נפש זה לרצות לחיות רק כרצון השם. מסירות נפש זה לרצות לחיות רק כרצון השם, וזה נקודה מאוד חשובה. יש את הסיפור על הבית יוסף, מכירים? רבינו יוסף קארו, שנגנב המגיד, והוא ביקש ממנו להבטחה, והמגיד הבטיח לו שהוא ימות על קידוש השם. בסוף, מה קרה לבית יוסף? נפטר בגיל 88 או 86, כמדומני, 87, לא על קידוש השם, לא ירו בו ולא דקרו אותו ולא שחטו אותו כמו רבי עקיבא, פשוט מת מחולי, מזקנה, בגיל מופלג, 87, 86. אז לכאורה זה סיפור שמה הוא מעודד, כמו להבדיל, 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 לקדושה לתומה, כמו את האסלאם, שבו תהיה שהיד. תמות על קידוש השם, איזה כיף. לא. אני חושב שהמגיד קיים את הדברים, והבית יוסף מת על קידוש השם, למה? כי כל החיים שלו היו קידוש השם. הוא קידש את השם בחייו. תגיד,
זה פסקה ממש פתוחה מהפסקה הקודמת. פסקה הקודמת דיברה כאילו נגד
אל תהיה כל כך
בטוח, מה אתה יודע?
יכול
להיות שצריך
אחרת,
יכול להיות שכן,
יכול להיות שלא, נכון? פה זה כאילו, למסור את נפשו, להיות פתוח.
נכון.
זה תלך על זה, אם אתה חושב שזה דרך התורה, כמו שאני באותו קודמת. טוב, אני קראתי לפסקה, מסירות נפש זה לרצות לחיות רק כרצון השם. וזה הנקודה. מסירות נפש זה לרצות לחיות רק כקדוש השם, וזה לא רק לקפוץ על הרימון, או להתאבד. מסירות נפש זה אומר שאני כל יום חי כרצון השם. ואני לא רוצה שיהיה שום מחשבה, דיבור, מעשה, מבט, או אבק של הדברים הללו, שהוא לא לרצון השם. למדני לעשות רצונך, מדבר מלך. כי אתה בחורה טובה, תנחים את המשור. במקום אחר, מדבר לעשות רצונך אלוהיך. זה מה שאני רוצה. אז למדני לעשות רצונך. טוב. בואו נעשה פסקה סמכוו בקצרה. אז אני צריך לסיים, בסדר? אגב, הזכור של אליהו ואחאב, ועוד סמך דלת, אז למדים פה עוד יסוד חשוב בעבודת השם. תפילה צריך לכל דבר. זה כמו רב נחמן, שמענו בחבורה לפני מנחה, נכון? השתפכות הנפש. על כל דבר תתפלל. שיהיה מקום החנייה, ושיהיה שניצל עבה, ושיהיה טוב עם האישה ועם הילדים. כל דבר, אין דבר שהוא פעות, לפני שמתברך. אני גם אתה מתפלל על מיליון דולר, שראו להתפלל, זה נכון. קראת הקדוש ברוך הוא, מה זה מיליון דולר? זה כסף של מונופול, כן, לא... לא, לא, לא אמיתי. אז תפילה צריך לכל דבר, ופה עכשיו מוסיף את התוספת, אף על פי שנגזר מהשם יתברך שזה יקרה. כלומר, גם אם נגזר על בן אדם, על משהו בר מינה בשנה הקרובה, שיתפלל על זה. זה שנגמר לא אומר שזה יתממש. הלא תראה באליהו, שאמר לו השם, יראה לך ואתנה מטר. ואף על פי כן אמר אחר כך שעלה לראש הכרמל, כן, והוא כבר יודע שמה יהיה, שיהיה מטר. למה יודע שיהיה מטר? כי מי הבטיח לו? השם. והנה ארצה ויפה פניו בברכיו, שירבה בתפילה עד שבא גשם. אף על פי שכבר השם אמר לו מראש, נכון? שכך יהיה. וחכמים דמו בראש השנה, דף ט"ז עמוד א', דגזר דין הוא נראה בחוש. תראה, וחכמים די ראש השנה, די גזר דין הוא בראש השנה. ויום הכיפור, ויום כיפור, לא פליגה שאת הגדולה, שתקנו עשרה דרשויות בכל יום, לכאורה מה הקושייה? מה הקושייה? הרי בא שתיפל כל יום. אם הכל כבר נגזר, מתי? ראש השנה וכיפור, אז כל השנה לא צריך להתפלל. למה? כי מה שבעצם... מה שמתפלל בכל יום, זה על ההוצאה לפועל לטובה של אותו גמר דין שנחתם בראש השנה ויום כיפור. זה משהו אחר לגמרי. נכון? ומה שאמרו בגמרא, כמן מתיד לנעיד לה, כמו איך מתפללים עכשיו, הקציר ואמרי, על חולים ועל תשושי כוח, תמיד החכמים, הרי לכאורה מה שתתפלל. מתי נחתם גזר דינה? כבר בראש השנה, בכיפור, נכון? מה צריך להתפלל? כרבי יוסי, שזה שיטתו להלכה, שהוא סובר שאדם נידון בכל יום, לא רק בימים הנוראים. רצונו לומר שמה שהיקות הגדולה מתפללים ומרבים בתפילה, לקרוע גזר דין, זהו הליבה דרבי יוסי. כלומר, הם סברו הלכה למעשה כמו רבי יוסי, שאדם נידון בכל יום, אז כל יום צריך להתפלל. והוא אמר יגיעי. מה זה יגיעי? כלומר, בכוח היגיעה שלי, יגיעתי. רוצה לומר שאמרו כן להלכה במכוון, שרצונו היה כך, שתפילתנו העידנה, שיש לנו היום, תהיה כמו רבי יוסי, שיועילו אף לקרוע גזר דין, דראש השנה. במידה כמובן ונגזר, עליו לא לטובה. אז יש לנו פה הרבה יסודות. מה שנפסק, נפסק. אבל זה לא אומר שזה יקרה. לטוב ולמוטב. ולכן צריך להתפלל שמה שנפסק יקרה, אבל בתורה טובה בנימה, אנחנו אומרים ללימוד הזוהר הקדוש, כתוב בעיד רפשת נסוד אפקוף כף דלד, בחברון די, פקול מן גלותה ברחמי. כלומר, אם נעסוק בזוהר, נלמד זוהר, נצא מן הגלות. אבל הרגע שנצא מן הגלות איך? ברחמי, ברחמים. לא עם ביתה בישבן, כמו בשואה. אלא ברחמים, בדרך המלך. לא בהפלה לא חוקית. ולכן צריך להתפלל על כל דבר. צריך למסור את הנפש בפסקה הקודמת. אז כל זאת ועוד ועוד. נמשיך, כי אחרי הפסקה הבאה כבר תחוסק בענייני התשובה, שזה חשוב מאוד לעבודתנו. אז שנזכה ושנחיה. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.